יש נושא כללי יותר שהייתי רוצה לדבר עם על הפרשה, זה בעצם כל העניין של קלות. הרי אנחנו מתחילים עכשיו את ספר הגאולה, כמו שהרמב"ן אומר, בהקדמה שלו לספר שמו, ספר בראשית הוא ספר הגאולה, וספר שמו בספר הגאולה. הוא מתאר את הגלות הראשון שנקצר את הגאולה של תערדו ועינו אותם 400 שנה, ואת הגאולה ממנו עד סוף היום, מתחילת הגלות, עד סוף הגאולה, סוף הגאולה, וזה שהשכינה שורה עלי סוף עליהם, שהשכינה שורה על המצרים. יש משך חוכמה, לא בפרשת שלנו, בפרשת בפסוקותיי, זה משך חוכמה שדי מפורסם מסיבה אחרת, הוא מפורסם בגלל מה שהוא כותב שם באמצע של פרלין בירושלים, עכשיו הוא מנבא את השואה כמה וכמה שנים לפני שהיא סרטה בפועל, זאת אומרת, הספר בסופו של דבר מוספק בשנת תפרי שפי, פתפם תפרי שפי ו, נכון? תפרי שפי ו, שזה אומר 26. וכשהיטלר ראה השלטון רק ב-33, אני לא יודע מה המפלגה הנאצית כבר הייתה קיימת, זה תפרי שפי ו, אז אני שם לא בטוח. אולי זה היה בדיוק הפוש בבית הפירה. קיצור, בהיסטוריה ברור שזה נבואה מראש, נבואה די מדויקת על כל מה שקרה אחר כך, בפרט שאת הספר משך חוכמה הוא כתב בחיים הצעירות שלו. זאת אומרת, הוא נפטר אז בספר יש פידיין, אז משהו יתפיס את הספר. בסופו של דבר, המשך חוכמה, רבי מאיר שמחה מזווין, כתב את הספר הזה ראשון, בתור עבר הספרים. אז אבא שלו אמר לו, שזה לא ראוי שאתה תפיס ספר התורה, אז אנשים כאילו יסתכלו עליך בתור בראשן, ויקבלו את הדברים שלך. גם בספר התורה לא יקבלו את הדברים שלך. תתחיל ההפך, תחבר הספר על הרמב"ם, את הספר למדני, ואז תוציא את הספר על התורה. אז באמת לא עושה ככה, הוא הפיס את הספר אור שמח על הרמב"ם, ורק אחרי כך הפיס את המשך חוכמה. אז בעצם את המשך חוכמה הוא כתב עוד שנים לפני כן. ואנחנו חוברים אחורה, זה 50 שנה לפני השואה, אז הוא כתב את הספר הזה. בכל אופן, הוא כותב ככה. שם הוא עומד על הפסוק, אף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מעשים ולא געלקים לחלותם, להיעזר בריקי איתם, כי אני השם אלוקיהם. העניין הוא, שנתבונן קצת בדרכי ההשקפה העליונה, קצת מה שיוכל להבין. לא הכל אנחנו יכולים להבין, אנחנו מוגבלים, בעצם יותנו בעולם הזה, נשמות וגופים, אנחנו לא יכולים להבין כל מה שקורה, אבל קצת מדרכי ההשקפה העליונה אנחנו יכולים להבין. בוא נתבונן, זה זה. כי כאשר גזרה החוכמה העליונה, אשר ישראל התמודדו בארצות, שנים רבות מאוד מאוד. ההשגחה העליונה גזרה על עם ישראל, וזה צורת הבריאה שעם ישראל התנודד, התסובב בין הארצות. למה? יש כמה וכמה פעמים בגמרא. נכון, הגמרא אומרת, למה חיזר הקדוש ברוך הוא את ישראל בין הארצות? כדי שיתפסקו עליהם גרים. יש כל מיני סיבות, אבל דורש ההשגחה העליונה רצתה שיהיה מצב כזה שעם ישראל יתפזר בין כל הארצות. זאת אומרת, עד זמן אשר חקקה המטרה האלוקית. המטרה האלוקית חקיקה זמן מסוים, ובזמן הזה עם ישראל ישובו לארץ ישראל, ישובו למעלתם הראשונה. אז את הזמן הזה, אשר ליבה לפומה, לא קליה. הלב לא מגלה לפה. כן? ביקש קהלת לעמוד על הקט מתי, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, עד שתפס. יום נקם בליבי, זה כתוב במדרש רבה. יום נקם בליבי, ליבה לפומה, לא קליה. בליבי אני יודע מתי יהיה כסף גאולה. יש שם בלשון במדרש, רבי שאול זה נווה, אומר בשם רבי שמעון. אם יאמר לך אדם, מתי כסף גאולה? יש הרבה אנשים שאוהבים לשאול בשאלה הזאת. מתי כסף גאולה? הווה אומר לו, יום נקם בליבי. אף אחד לא יודע. ליבה לפומה, לא גלי. פומה למען גלי, זה סוף הדברי המדרש. עכשיו, זה שלושה סימנים, שלושה דברים ש... שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שדברים מסוימים ידעו, אז אף אחד לא יודע אותם. הוא אומר, אפילו קבורתו של משה. כן? התורה מציינת לך, מציינת את המקום בשלושה סימנים. בגיא, בארץ מואב, מול בית פאור. זאת אומרת, זה מקום שאפשר לבוא ולראות. בגיא, בארץ מואב, מול בית פאור. ואז על פיכן, לא ידע איש את קבורתו. אז במקרה שלנו, יום נקם בליבי, ליבה לפומה לב גלי. הלב לא גילה לפה, פומה למען גלי, הפה למי יגלה, הפה לא יודע. אז זאת אומרת, את הזמן הגאולה אחד לא יודע, זה הלשון שלו פה, שאני בא לפומה לא גלה. אז יש את הזמן הזה שחקיקה המחרה האלוקית, שזה יהיה זמן הגאולה. אבל חשבה אופנים ותחבולות אשר ישראל יתקיימו לגוי ולא יתבוללו בארץ. המטרה העליונה רצה, שההשגחה העליונה רצה, שהעם ישראל יתפזר בכל האומות, אבל כשאר עם ישראל, ויבוא יום שהוא יחזור בגאולה. מה יהיו האופנים, התחבולות, שהם יתקיימו כגוי נפרד ולא יתבוללו? ואירה על זה נתנה חוכמה בלב גדולי האומה, לעשות בזה גדרים וסייגים. לעשות כל מיני תקנות, גדרים, סייגים, שהאומה תתקיים בשעון גלי הים, ולא תתבע במסולות הצער השוטף, ברוח אמית וכביר. אז יש רוח שוטפת שכל התרבות של האומות, כל מקום לפי עניינו, כל תקופה לפי הזמן שלה, לפי מה שמזמן, וזה מאוד מאוד קשה לעמוד, ולכן יש כל מיני גדרים וסייגים, דברים שיתנו לאנשים את היכולת לעמוד. כלומר, מי הראשון? בשלב, והנה הראשון המורה דרך, ומלמד את ראשי האומה, איך להתקיים בין הגויים בלי לאבד, על ידי גדרים וסייגים, מי הוא היה? אבינו הזקן, יעקב. יעקב יורד למצרים. הוא ראה, נכון, אומר, הוא ואגיד עליכם את אשר יקראתם, באחרית הימים. הוא ביקש לגלות את הכל, הוא רואה את הסוף, זאת אומרת, הוא רואה את עם ישראל עוברים גלות ויוצאים ממנה, והוא נותן להם איסוף איך להתקיים בגלות הזאת. חשב, אשר אם יהיה 70 איש, וגוי חזק ועמית, כמו מצרים לפנים, כמו שהייתה מצרים של אז, אימפריה ענקית, ואומה קטנה של 70 איש נמצאים בתוכה, אני יודע כמה מיליונים היו אז במצרים, הם יכולים לעבד להימחק, יתבוללו, יתבטלו, אחד ברבבות רבבה. מיליונים, הם יעלמו לגמרי, וישאר בהם ספר. ומה הוא נותן להם איתה? חשב כחבולה ואיתה, אשר בניו יהיו מצוינים שם, בבגדיהם ובשמותם. שעם ישראל יהיו מצוינים, מצוינים, זה אומר איפה שאתה רואה אותו, ציון, בדיוק, ציון, בנה את הציון, אומרים על ילד שהוא מצוין, מה הכוונה מצוין? יש את כולם, והוא יוצא מן הכלל. מצוין, הם יהיו מצוינים, זה מה זה, ולא, שלא ישנו את שמם, לא ישנו את לשונם, נכון? או בבגדיהם ובשמותם, זה כמה מדרשים, ניחדו את זה ביחד, אז יצא, לא שינו את לשונם, לא חילפו את שמלותם, זאת אומרת שהיה להם לבוש שונה מכולם, שפה שונה, הם דיברו בלשון הקודש, בשפה הקדושה, בעברית, לא דיברו בשפה שהייתה מקובלת אז, וזה בעצם דברים שמגדירים... כמובן. יש בזה משהו, אז... נכון. האמת היא שיהודים בכל הגלויות גם הקפידו על זה. פחות או יותר. זאת אומרת, גם בדרך כלל, במשך השנים, אם זה יידיש, אם זה לטינו, אם זה ערבית יהודית, שהייתה שונה מהערבית הכללית. יש פרסית יהודית שהיא שונה מהפרסית הרגילה. קצת שינוי. גם בבגדים, בדרך כלל הם נפשו בגדים כמו בחזרה שלהם, אבל באופנה 30 שנה אחורה. זאת אומרת, משהו, תמיד היה משהו שונה. לבוש משתנה כל הזמן. אתה יודע, שאלו פעם את הרבי מקרון, איזה בגדים הלך אברהם אבינו? כלומר, הוא הגיע למקום, הוא ראה מה אנחנו נרושים, הוא לבש את זה. זה אמרה שמאוד מסמלת את הרבי מקרון כעצמו, שהוא היה מאוד... מה שאתה רואה את הפוך? לא, אני... זאת בסימן למשל. סימן, אז הגויים עצמם נפשו בגדים מאוד מאוד תנועים, וזה בגדים העתיקים. לא היה הבדל בעניין, אבל היה הבדלים. הבדלים מסוימים. הבדלים שהיו יותר רחבים. איך זה נקרא? היום, האמת היא ש... לא, מה שהיה פה. ברור. לא, הרעיון הוא פשוט להיות שאני מהמודה. יכול להיות עוד 30 שנה כשהם יתקדמו, אז אנחנו... האמת היא, שמישהו איזה יפה, יהודי שכם אמר לכאן, שלדעתו, הבגד החרדי היה צריך להיות ג'ין. כלומר, זה בגד כל כך מצוין, חזק, לא נקרע, טוב, לא מתלכלך. הוא אומר, ההיגיון היה אומר שהחרדים, פשוט ג'ין, זה היה בגדים הכי נורמליים. זה הבגד הכי נורמלי בעולם. הבעיה היא שזה נהיה סמל של תרבות מסוימת, שלכן יש לה עושים את זה. קורה יצחה משהו? לפי שטראוס יהודי, כן. לא, אני מתכוון בעיקרון. זה זה נשאר בגד שלא נקרא, בגד שגם אם הוא נקרא לא פרש טוב. בגד פשוט, זול, חזק, אמור להיות חזק. טוב, נו, נחזור לענייננו. יכול להיות שזה עתיד, בכל אופן, אז אומר להתבלל, מה היה הסימנים? שיהיו מצוינים בבגדיהם, בשמותם, ובלבוש, שפה ובגד. דרך אגב, זה שלושה דברים שהם מאוד מאוד מגדירים. בגד דבר חיצוני, אבל זה יוצר את הביטול. זה יוצר הביטול. בוא נגיד, כך אפילו היום, בחברות שהן במציאות אין ליהודים ברירה, והם מעורבים בחברה קויית, חברה לא יהודית. ברגע שבן אדם שונה, יש לו שם שונה, ושפה שונה, ולבוש שונה, אז גוי לא ירגיש טוב להתחתן איתו. זה יוצר איזשהו בידול. אפשר לשפור את הקרח וכן להגיע לזה, אבל זה קורה בתורה, הרבה פחות טבעי מאשר זה קורה אם לובשים אותם בגדים וקבועים באותם שמות, ומדברים באותה שפה. גם אם הבחור כשהוא נמצא באוניברסיטה מדבר באותה שפה כמו כולם, אבל ברגע שבאים לבית של ההורים שלו, אז פתאום שם השפה היא שונה. אז היא מרגישה עזרה. אז אני חושב שגם היום משפחות שנמצאות במקומות אחרים, למרות שאני מדבר על אלה שלא שומרים תורה ומצוות, אם הם שומרים על הדיבור בעברית, זה כבר יותר איזה בידול, כן? זה יותר איזה. אני לא יודע אם זה לבד מספיק. ברור שאחרי מתן תורה יש... אבל השפה, הלבוש והשמות יוצרים בידול מסוים, יצרו... אנחנו חוזרים במצרים. במצרים לא היה תורה ומצוות, אלא הם רק את הדברים האלה. אבל מי עשה את זה? הוא אומר, הרעיון הגיע מיעקב אבינו. לשמור על הבידול, בניו יהיו מצוינים בבגדיהם ובשמותם. ולכן היו ישראל לגוי בפני עצמו. נכון? אנחנו מביאים שם לגוי מלמד שהיו מצוינים שם. אומרים בגלל של פזמה. ואם היה יעקב, אבי כל השבטים, היה קבור שם, הרי היו מתייאשים על עצמם. היו משתקעים במצרים, מחשיבים אותם למולדת. והיה בטל כל הייעוד האלוקי, כל מה שהקדוש ברוך הוא הציע, כי לא יהיה זרע אברהם, רק חלק אחד מעם ישראל. אומר לכן יעקב אבינו ציווה בכל עוד, הוא התעקש, שישביע אותו, והכל לקבור אותו דווקא בארץ כנען, שידעו שהסבא שלנו גר פה, ובכל זאת הוא התעקש שיקברו אותו שם, כי אנחנו שייכים לשם. זאת המולדת שלנו, לא פה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. מה זה? גם יוסף, נכון, הוא עצמו אומר את זה. שערי תומה, נכון. אבל פה הוא מדבר על ההבדלה, שירגישו שלא זה המקום שלהם. שיהיו שונים מעם ישראל, שלא יתערבבו בתוך ישראל, הוא אומר, תתקבלו את הסיכון גדול מאוד של התבוללות. אז מה נכון? דבר ראשון, יש פיתולים, שזה הלבוש, הבגד, השמות, האלה, השפה, ויש חוץ מזה שקברו אותו בארץ ישראל. הוא עשה, הוא הראשון שהגיע למצרים. הלגיטימציה לעבור למצרים הגיעה ממנו. זאת אומרת, את יעקב, אישו בטוב באו. אם זה היה בלי יעקב, לא היו באים. הוא שלח אותם, הוא מגיע איתם. לא, אתה רואה את זה גם בלשון הפסוק, ואין לשמות בני ישראל הבאים. זאת אומרת, את יעקב, אישו בטוב. מה זה את יעקב? זה היה הלגיטימציה, זה היה ההכשר, זה היה... זה יעקב עצמו מתעקש, לא כאן המקום שלנו. דרך אגב, תחשוב על זה, היום יש היהודים שחיים בגולה, והם חושבים לעלות לארץ ישראל. אבל אומרים מה, אבא שלי קבור פה. אח שלי, ילדים לפעמים. מאוד מאוד קשה לבן אדם להתנתק במקום המגורים שלו, ששם קבורים אבותיו ואבות אבותיו. יש לזה השלכה רגשית מסוימת, שמה, אני אשאיר אותם פה לבד, אני הרי לא הולך לכמה שנים וחוזר. אני הולך לעזוב את הארץ הזאת, להשאיר אותם פה לבד, בפולין או בליטא או ברוסיה, ואני לבד יעלה לארץ ישראל. כאילו, יש אנשים, אתה רואה שאנשים לא עוברים מקום בגלל שלא רוצים להתנתק מהקברים. יש בזה, זה קיים. זה סימיות, אני יודע סימיות, אבל קשרים רגשיים, רגש גם אתה בסוף קיבלן, לא רק זה חלק. אבל לכן הוא אומר להם, זה לא המקום. אנחנו הולכים לארץ ישראל, ובזה נקבע גם בנפש בניו, אצל כל השבטים, קישור טבעי להשתוקק אל ארץ אבותיהם ולחשוב עצמם כגירים. אנחנו פה גרים, לא תושבים קבועים. וזה, ויגר שם, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע, אלא לגור שם. פירוש, מלמד לדורות, בכל גלות וגלות, מה תהיה ההנהגה? שידעו שלא ירדו להשתקע, רק לגור עד בוקסיים. יהיה זמן שאנחנו נצטרים פה. אנחנו, כל מקום שאנחנו נמצאים בעולם הסודרים, אנחנו רק גרים. כל פעם, נכון, תזכור שנה הבאה בראשיים. ויהיו נחשבים בעיני עצמם לא כאזרחים, שזה המקום שלנו. אנחנו פה רק מנים, אנחנו מיעוט שמשמר את עצמו כמיעוט של לא אזרחים במקום. מה שחייבים, כן, קונים בתים, זה המדרירה, אבל לא זה המקום. בסופו של דבר תמיד זוכרים שיש לנו איזה חלום של מקום אחר. וכך גם ציווה יוסף, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה, וכך גם כל השבטים. ובזה שהם ציוו את הציווי הזה, שכשתעלו ממצרים, תיקחו את העצמות שלנו איתכם, הם הניחו שורש גדול בלברות של עם ישראל. ועם ישראל הצליח על ידי כל הסיפורים האלה, ועל ידי הרואות של יעקב, על ידי שיעקב קבור בארץ ישראל, לשמור על עצמם כגוי נפרד. לא 70 איש בתוך מיליונים של אדמים ונשמעים, אלא שומרים על עצמם כקבוצה מיוחדת, כקבוצה נפרדת. ולכן אמרו, ויקוצו לבני בני ישראל. מה זה ויקוצו? מלשון קוצים. שכמו שהקוץ לא עושה שורשים בשאר נטעים ואילנות. כך גם ישראל. הם לא דימו את עצמם למצרים, הם היו נפרדים. בתכונות, בהרגשה, עד שבעיני המצרי הם היו כמו קוץ. לא כמו דבר דוקר דווקא, אלא דבר מרכיב שלא קשור קשר מהותי. זאת אומרת, אורח, קוצים, אין להם שורשים בקרקע, הם לא נעמדים במקום. הם עוברים בקלות ממקום למקום, הם מאוד יהודים, מאוד גלותיים, כאילו עוברים ממקום למקום, יש להם תמיד, יש להם יעלומים בכיס, כאילו לא משקיעים בקרקעות, כאילו איך אתה יודע מה יהיה מחר. אז תמיד יש להם עיסוקים בחורות ודברים כאלה, אומר להם, היו כמו קוצים, בלי אחיזה בקרקע. כמה שהם צריכים, לא יותר מזה. אומר, מזה למדו גם גדולי האומה בהמשך, עזרא ואנשי כנסת הגדולה, שהם, אומר, הם גדרו וסייגו את האומה ב-18 דבר, בגמרא בשבת, שכל מיני תקנות שתקנו בעליית בן גוריון, בעליית חנניה בן חזקיה בן גוריון, שעלו לבטרו, נמנו ורבו בית שמה וכנה, עשו 18 תקנות. ויש שם בין התקנות, רוב התקנות, זה תקנות על שמירה מטומאת ארץ העמים. זאת אומרת, שמי שנמצא בארץ העמים, בחוץ לארץ, נהיה תמה, לא לאכול פת של גויים, לחם, פת עקום, שנאסר, נאסר ביוצא דבר, שמן של גויים, זה דרך אגב שמן מותר אחר כך, אבל אז באותה תקופה נאסר שמן של גויים, אחר כך אמרו שלא יכולים לעמוד בזה, אז יתירו את השמן של גויים, היה בית דין הדשר המשחה, הבית הדין שיתיר את השמן, זה היה רבי יהודה הנשיא, הנכד של רבינו הקדוש, הוא זה שיתיר את זה. דרך אגב, מעניין לציין שיוסיפוס, בנגד אפיון, יש לה ספר נגד אפיון, זה נקרא. ספר שהיה אחד ההיסטוריונים הרומאים הגדולים, אפיון קראו לו, שהוא חיבר ספר השמצות נגד היהודים. שהרומאים הם מיוחסים והם חכמים והם חשובים והם חזקים, והיהודים הם השמצות נגדם. אז הוא חיבר ספר, יוסיפוס חיבר ספר נגדו. אז הספר הזה הוא מתאר אחד הדברים, זה ספר, היום זה ספר מאוד מעניין מבחינה היסטורית, כי הוא מתאר את היהודים של תקופתו. הוא אומר שם שהנה, תראה את היהודים שחיילים בצבא הרומי. אומר, הם מקבלים שמן. אומר, ואף אחד מהם, תוך עשרות אלפי החיילים שמשרתים בצבא הרומי, אף אחד מהם לא משתמש בשמן הזה, כי זה שמן של גויים. אומר, למרות שהם, הוא אומר, אלה שהתגייסו לצבא הרומי, יהודים שהתגייסו לצבא הרומי, לא היו הצדיקים והתלמידי חכמים העילית של החברה. זה האנס הכי פשוטים שיש. ולא, וגם הם, תראה, כשהם מוסרים את נפשם, לא מוכנים לגעת בשמן הזה. ככה שאם אתה לא יודע שהיה תקופה שהיה גזרה על השמן ורק הרגע זה יותר, אז קשה להבין מה זה השמן על הסוג הזה. פשוט שמן של גויים, זה גזרת חכמים שהייתה באותה תקופה, לתקופה מסוימת, אסרו שמן של גויים. נכון, נכון, תראו את זה בית, ינד השאר או משפט, תראו את השם. אלא אם כן, יש לה עוד קשרות אחרות, יש לה דבר עוד. אבל לא בלי כל מזה מותר, יותר מזה. היה פעם סיפור עם הרב מבריסק, שהיה שם שמן, הוא היה בשוויץ, והביאו לו שמן. אז מישהו הגיע ואמר שזה שמן של גויים, אז אולי עדיף שיש פה שמן של יהודים. אז מאוד לא אהב את זה, מה זה עדיף? מי חכמים התירו את זה, אז מה זה עדיף? אתה לא סומך על מה שהם התירו? אה, כן? טוב. בכל אופן, היה שם כל מיני תקנות שתקנו. מה זה? הוא עצמו מוציא לה כשהוא משתמש רק בזה. נכון, הייתה גזרה, הם התירו את זה. יותר מזה, יש איזה לשון ברמבה, לא בחר, נראה לי שהוא עושה איזה לשון ברמבה שאומר שאחרי שהתירו אז אסור להקפיד את זה. טוב, בכל אופן אתה רואה שהיה לפת עקום, שמן, סתם יינן, יין, מה שנקרא בלשוננו יין עשר, כן? סתם יינם, יין של גויים שלא ידוע לנו מה המצבו. כל הדברים האלה זה תקנות שתקנו אז, שהם רואים שהם הולכים לצאת בגלות. למה? אומר המשך חוכמה, שידעו שידעו ישראל, שעם ישראל, שהוא מתואב בגלות, שידע, כי הוא החסנאי, הוא רק אורח, וגר בארץ נוכריה, זה לא הארץ שלו, זה לא המקום שלו, והוא כמו שתילי זיתים, שלא מתערב עם הרכבה אחרת. כל היתים זה יכול להרכיב אחד עם השני, אבל זה לא, לא, לא כל דבר עם כל דבר, אבל יש הרכבות, וזית לא מקבל הרכבה. וגם עם ישראל נמשל לעת זית שלא מקבל הרכבה בכלל. אתה יכול להרכיב בפועל, אבל זה, לא, זה רק יערף. היום הוא מדבר על קנה ורוכב. הרכבה כאן הוא מדבר על קנה ורוכב. זאת אומרת, כמו שעושים היום, לוקחים את ה-778 או לוקחים עץ חזק, נותנים אותו בקרקע, חוסכים אותו, מכניסים בתוכו שתיל של הדר, ואז הוא נותן פירות הרבה יותר חזקים. ענף, הענף הזה הוא נותן פירות הרבה יותר טובים. נכון, 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 זה עובר לך. אהה, זה לא הולך. נכון, נכון, נכון. טוב, דבר על הרכבה במובן הכי פשוט, אבל זית לא עוזר ברכבה, כי ברגע שאתה מרכיב אותו עם עץ אחר, זה רק נהיה פירות גרועים. זאת אומרת, הוא לא מקבל הרכבה, זה לא משתמן להרכבות, הוא לא משתפר מזה. כל העצים האחרים, כשאתה מרכיב, אתה יכול לשפר. זאת אומרת, אתה צריך לדעת מה היא מה, אבל זית אין לו שום אפשרות להרכבה. אבל בזה, בנקודה הזאת, המשילו את עם ישראל לזיתים. כמו זית לא מקבל הרכבה, כך גם עם ישראל לא מקבל הרכבה. ולכן אמרו בירושלמי שאפילו אליהו אינו יכול לבטל. אפילו בכל יכול לבטל, בית דין יכול לבטל את בית דין חברו, בכל תקנה שהייתה, חוץ מהגזרה הזאת של 18 דבר, שתקנו אז בשביל שיהיה הרחקה מהגויים, שאפילו יבוא אליהו בית דינו, אין שמים לו. אחרי שמשיח יבוא, המשך חוכמת עצמו אומר את זה בפרשת בו, שאחרי שמשיח יבוא, יהיה מקום לבטל את ה-18 גזרות האלה. זאת אומרת, זה דברים, כי אז יהיה מלא הארץ, זה היה את השם כמה מהם החפים. אבל כיום, אפילו אם אני אוהב, מי יבוא, הוא לא יכול לבטל. ככה גמרא בעבוד על דבר אומר. בואו, עבוד על דבר, אנחנו נמצא במובלת. שאי אפשר לבטל, אפילו אם אני אוהב, לא יכול לבטל. למה? כי זאת השמירה של עם ישראל בקדות, זה הקיום של עם ישראל. כל זמן שלא בא גואל, ולא נפסק עדיין שיעבוד מלכויות, אפילו בא מבשר ואמר, כי תכף יבוא, לא יבטלו. שהם הם הדברים המקיימים את האומה בגולה, ומזכירים את עם ישראל שהוא יהודי, והוא בארץ לא לו. ואנחנו צריכים לחכות לגאולה, לחלום על הגאולה. ברגע שאנחנו נשכח מזה, נתערב בגויים ונשכח מהכל. לכן צריך כל הזמן את ההפרדה הזאת מהגויים. אז כמו שהיה אז לשון לבוש ושפה, ובגד, ושמות, אותו דבר גם יש היום, את ה-18 דבר, תחנות שחכמים תקנו. טוב, הוא אומר, אבל מעט, עכשיו הוא בא לפרט, הוא אומר, מהזמן שעם ישראל נמצא בין הגויים, עברו הרבה שנים, ולא האמינו, אף אחד לא האמין שיבוא מצב כזה שעם ישראל עדיין קיים. הרי כל אדם שמסתכל בשכל, שיודע את קורות הימים, את כל ההיסטוריה שעברה עלינו, כל מה שעבר באלפי השנים, על העם המעט והרפה, רפה כוח, חדל אונים, נובר, אינס לו, לא נפה. הרי היעבס, רבי יעקב אמדין, כותב, שחי נפשי, הוא כותב, חי נפשי, שהנס הזה של דיור עם ישראל בגלות, הוא גדול יותר מנס יציאת מצרים. זה הלשון של רבי יעקב אמדין. הוא אומר, מי שמתבונן בזה, לא פשוט דבר לא נתפס לשכל. איך הדבר הזה במכלול, לא פרטים, אלא עצם זה שיש היום עם ישראל, שהאומה הזאת עדיין חיה וקיימת, זה נס יותר גדול מיציאת מצרים. היה, כן, רבי יעקב אמדין. רבי יעקב בן צבי, שתבות יעקב. כן, הוא אומר, אבל דרך ההשקפה, זאת אומרת שהמשך עצמו המוסד מתבונן על היסודות, איך זה הולך, ינוחו משך שנים, קרוב ל-100 או 200 שנה במקום, ואז יקום רוח שערה, ויפוץ המון גליו, וקלה, יבלה, יערות, ישטוף, לא יחמול, עד כי נפזרים בדודים, ירוצו, יברחו למקום רחוק, ושם יתאחדו, ויקימו מקום מחדש. ועם ישראל לא חי מאות שנים במקום אחד. זאת אומרת, כל פעם היה ככה, איזה 200 שנה במקום אחד, הגיע גל של אנטישמיות, של שנאה, בלגה, מלחמה, התפזרו, התעשו במקומות אחרים והתחילו מחדש. ואז יתאחדו, יהיו לגוי. יוגדל תורתם, חוכמתם יעשו חי. עד כי עוד פעם, אם שם, כבר חיים שם מאות שנים, ישכחו אותו גר בארץ נוכריה. יחשוב כי זה מקום מחצבתו. הוא כבר נהיה בטוח שלנו, מה פירוש? זה המקום שלנו. ואל יספר ישועת השם בזמן הרוחנית, בזמן המיועד. מתחילים לשקוף מהגאולה, טוב לנו פה, רוצים להישאר פה, לא רוצים בכלל, איך הוא אומר שיקח את הטטרים לארץ ישראל, אנחנו רוצים להישאר פה. שם יבוא רוח שערה עוד יותר חזק, יזכיר אותו בכל סוען ברעש, יהודי אתה, ומי שמך לאיש? לך לך אל ארץ אשר לא ידעת. תקום ותלך לארץ ישראל, מה אתה נשאר פה? כך אומר המשך רומה, הוא שם את זה במרכאות כציטוט, כאילו שזה הכל אומר, על ידי כל הסערה הזאת, יהודי אתה ומי שם, לך לך אל ארץ אשר לא ידעת. אומר, ככה יחליף מצב הישראלי וקיומו בעמים. אומר, כל מי שמסתכל את הספרי ההיסטוריה, רואה שזה מה שקרה. אומר, למה הקדוש ברוך הוא באמת עשה את זה? זה שתי סיבות. דבר ראשון, לקיום הדת האמיתי ותערתו ולקיום האומה. אבל מה קורה? כשעם ישראל נמצא בעמים, יפריע ויגדל ומתחיל תורה מתרבה ובניו יעשו חיים, ועד שהדור שכבר גדל רק במקום הזה כבר לא חזה אף פעם טעם של גלות, אז יתגדחו נגד אבותיהם. מתחילים לחדש, מוסיפים עומק, וזה אומר גם בחוכמות אנושיות הרואה את זה. מה אנשים ידעו פעם, לא ידעו כלום, לא זה, ומתחילים להיכנס לתוך גאווה כזאת. ואומר, בכל דור ודור זה ככה. תגובה של הדור הצעיר נגד הדור הישן. זה דבר טבעי מבחינה חברתית, כן? שכמו בכל המדעים הכללים, ההסתברות של ידע, מידע חדש, על יסוד הישן, המידע הישן שקיים, זה כבר מביא לעליונות של החוקרים החדשים, לעומת החוקרים הקודמים. זה גם, במידה מסוימת, גם יחד של זנזול. ומרד, למרות שהזנזול הוא לא מוצדק. זאת אומרת, הם עשו עבודה נפלאה ביחד למידע שהיה להם. זה שלי יש יותר, אני נופע ברכב יותר טוב, לא אומר שהוא לנהג טוב, כן? הנהג שהוא יכול להיות יותר טוב ממנו. אבל ככה זו תופעה קורית שקיימת בעולם שמתחיל גם זלזול ומרד נקדם. כלומר, והתופעה הזאת, המרד נאורים הזה, זה פוגע גם ביהדות. כלומר, לא כן הדת האלוקי הניתן מן השמיים, הוא מקורו לא על ארץ פוטס, הרי לא המצאה של בני אדם בארץ. אומר, אם היה בארץ ישראל מלפנים, ואת בית הדין הגדול, שיכול לבטל או לא יכול לבטל, ויש את ההגדרות שלהם, אבל כשעם ישראל מתפזר בגויים, לא כן בגולה, שם בארץ ישראל יש מציאות כזאת, גם כן הוא מעריך פה, אני מדלג בגלל הכופר הזמן, הוא אומר, אבל לא כן בגולה, שכבר אין את הכוח של דברי תורה כמו שהיה בארץ ישראל, ואין נביאים, ומחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם של השמיים, אז לא היה, אין להם זכות לעשות דברים כאלה, אבל מה קורה בפועל? הרי יש ברצון האדם להתגדר ולחדש, אז הוא יבקר ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותינו. מתחיל עם רעיונות שקריים, רעיונות כוזבים, מתחילים להעביר ביקורת על מה שאבותינו הנחילו. ישאר חדשות, לשכוח, שוכחים את כל ההיסטוריה, שוכחים מה שהיה, ואז באים ואומרים שקר נחלו אבותינו. הישראלי הוא אומר בכלל, תשכח מחצבתו, שוכח מאיפה הוא הגיע, ויחשב לאזרח רענן, מרגיש טוב בארץ שהוא נמצא בה. יעזוב לימודי דתו, ללמוד לשונות, לא, לא. מפסיק ללמוד תורה, וללמוד לשונות זרות, דברים זרים. יליף מקלקלת ולא יליף מתקנת. הוא לומד מהגויים, אם כבר לומד מהגויים, לפחות ללמד את הדברים הטובים. מה הוא לומד? את הדברים הרעים שיש בגויים, את הדברים הכי מכוערים שביניהם, את הדברים המקולקלים. יחשוב, ופה בא הציטוט המפורסם, יחשוב כי ברלין היא ירושלים. אמר היהודי, כשהוא כותב את זה, אנחנו מדברים ככה בסף ראיש פי, או יותר מוקדם. אמר, יחשוב כי ברלין היא ירושלים. עם כל תקופת ההתקלה, ברלין היא ירושלים. החליפו את ירושלים שחתפו והתחילו ברלין. כי מתוקנים לא עשיתם, כי מקולקלים שבהם עשיתם. אז יבוא רוח תואה ושער. יבוא רוח שערה. יעקור אותו מגזעו. יניחהו לגוי מרחוק, יעבור למקום אחר לגמרי, אשר לא למד בשלום. ידע כי הוא גר, ואז היהודים יזכרו שהם גרים, שהמקום שלהם זה לא פה, איפה שגרים היום, בתקופתו, באירופה. ידעו שהמקום שלהם מקום אחר, ולשונו זה שפה אחרת, אלא שפה קודשנו. שהשפה שהוא צריך לדבר בה היא שפה אחרת, שפת הקודש, לא הלשונות הזרים שמדברים היום. הוא אומר, ולשונות זרים, כלבוש יחלוף, הוא יזרוך אותם ויתחיל לדבר בשפת הקודש. ומכתבתו הוא גזע ישראל. ותנחומיו, ניחומים ש... ניחומי נביאי השם. אשר ניבו על גזע ישי באחרית הימים. אומר, ואז שם כשהוא יגיע לארץ ההיא, לארץ אחרת, שהוא שם מדבר בעברית, ובארץ הזה, הוא אומר, על ידי הקלטול של הסערה הזאת, ישכח תורתו. אז ישכחו את התורה. אז שם ינוח מעט, שם יהיה כמה שנים של מנוחה, והתעורר ברגש קודש. ואז עם ישראל התעורר ברגש קודש. יכול להיות להזרם את זה, החיבור יבוא יותר מתוך רגש. רגש לקדושה, להתחבר לקדושה, ובניו יוסיפו אומץ, ואחוריו יעשו חיל בתורת השם, ואז יתחילו לפשט, התורה תתחיל להתפשט, למרות שהיא כבר נשכחה, התורה תתחיל להתפשט מחדש, ובזה יתקיים ויחזק אומץ. עד טוב, הוא ממשיך פה בהמשך לפרט, בדיוק הוא אומר שאין לה אפשרות להרחיב פה, כי יש לו בזה עוד דברים רבים, חסים רבים שיש פה, אבל תשמע, זה דברים שנאמרו וזה היה ממש נבואה, המשך חוכמה בפרשת בחוקותיי. והסוף הוא שנזכה בקרוב, ואחרית הימים, ביות ישראל גוי אחד בארץ, והיה השם אחד ושמו אחד, ונראה ימינו אמן. אביך אמן גם לקשרים הרבה, תלכורו לקשר, לפגיעו כל הנדלו, מוצוי שנאמר, אבינו חפש למעט ישראל, גבי תלו ויזירו.